ברכה, מגנה, הגנה חזקה ביותר על זכות העובר בירושה, יותר אפילו מהחוק. ודבר נוסף, שלא מן המפורסמות, שמגנה על חייו. ואילו עיון מדוקדק בחוק מלמד, מה שנראה לכאורה שהחוק מגן על זכות הירושה של העובר, מתברר שהיא זכות מאוד מוגבלת. מדובר על זכות שרק לכשייוולד, וגם אז טרם הובררה טיבה של הזכות הזו מבחינת הפסיקה ומבחינת החוק. ואילו החיים של העובר במובן החוקי, שם יש סתירות מובנות. לכאורה בפועל יש פרצה גדולה מאוד שמקלים לקטול עובר בקלות הדעת, ומצד שני יש יסודות בתוך החוק ואפילו בתוך הפסיקה כנגד השיטה הזו. וזהו תוכן מאמרנו או תוכן דברנו ביום זה. והנה רבותיי, לא נמתין לשקף, זה קצר. אם יעלה השקף, יעלה רצון מלפניו לעלות אל על, אתם תראו. ואם לא, אני כבר מצטט. יש מה שנקרא סעיף 3 לחוק הירושה, ובסעיף קטן ב' נאמר, מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, הנה, כבר יכולים לראות, סעיף 3 לחוק הירושה, סעיף קטן ב', אז נאמר, מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו הייתה אחריכן. כלומר, זכות העובר בירושה, לכאורה מבוארת, אין שום ערעור כלפיה מבחינת החוק. אנחנו נראה מאוחר יותר על המוגבלות שיש בעניין. אבל בפועל, וכאן אם אפשר לעלות את שקף מספר 2, בפועל אנחנו נמצאים בדילמה מאוד לא פשוטה. הפגיעה בחיי העובר מוכרת בחוק העונשין של מדינת ישראל כעבירה פלילית. דעקה, זוהי עבירה פלילית, אבל פתחו פרצות רבות אשר על פיהן ניתן לבצע בכל זאת הפלות. ויש על פי סעיף 316 לחוק הירושה, לחוק העונשין, סעיף קטן א', שם מפורט התהליך של אפשרות לעקוף את האיסור הפלילי, את העבירה הפלילית של הפלות מלאכותיות, בדמות שאלה, להבדיל אלפי הבדלות, לשאול גדולים, להבדיל אלפי הבדלות, יש איזה מין ועדה שהחוק מפרט את הרכבה, וחס ושלום, אין שם רב בתוך הוועדה. כשם שרבותיי, כשהרבנות הראשית, וזה מאמר מוסגר, לפני עשרות שנים, ברשותו של הרב לאו שליטא, החליטה שמוות של גזע המוח הוא מוות, אבל דרשו בקרה ודרשו שרב יהיה בוועדה. מי שטרפד את העניין היו דווקא שלטונות הרפואה, כי לא רצו שחס ושלום רב יהיה בתוך הוועדה הזאת. גם כאן יש ועדה שאם אתם יכולים לראות את הרכבה, אין בה שום זכר לרב, ושם יש כמה סעיפים אשר מאפשרים את ביצוע ההפלה. ביניהם יש סעיף קטן 4, המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה, וזה די ברור, גם ההלכה מסכימה מאוד לדבר הזה, או לגרום לאישה נזק גופני, זה דבר קצת מעורפל, או נפשי. גם ההלכה מתייחסת בכובד ראש מאוד מאוד לפגיעה נפשית אמיתית מהותית לאם היולדת בגין ההיריון. אבל מוריי ורבותיי, בטרם חוקק החוק הזה, הסעיף הזה, היה פעם לפנים בישראל סעיף האומר שאם האימא מבקשת את הפסקת ההיריון בגלל נימוקים סוציאליים, אזי הוועדה תענה לה בחיוב. המפלגות הדתיות נאבקו נגד הסעיף הזה ועקרו, השמיטו את הסעיף הזה, ולכאורה באמת תרמנו תרומה מכרעת במאבקנו למען קדושת החיים בישראל. דעק רבותיי, דרך הסעיף הנפשי הזה הוועדה עושה מכל פיפס קטן שהאישה, אימא, עלולה להיות בצער, בכאב נפשי, והותרה הרצועה, ומתירים את ביצוע ההפלות דרך הצוער הקטנצ'י כזה שנקרא הסעיף הנפשי הזה, ועוד נעמוד על כך בהמשך. אם כן, איפה לכאורה מצד אחד אסור מבחינה חוקית להרוג עובר, אבל מצד שני כאמור יש פתח שממנו דפקטו בפועל מבצעים הפלות ממש בצורה מאוד מאוד מובקרת. ומכאן רבותיי נתחיל לעיין בזכות העובר בירושה, ולאחר מכן בעניין ההגנה על חייו. אלא שבזכות העובר בירושה נתחיל דידקטית רק בערה חשובה אחת, והיא ההבחנה בין עובר ובין ההבחנה בין תינוק שכבר נולד. ובאמת שוב אנחנו חוזרים לשקף מספר אחד, דומה לכאורה שגם ההלכה וגם החוק מכירים בכך שתינוק שכבר נולד ואביו נפטר, שהוא אכן יורש את אביו או את אמו. הנה בשקף מספר אחד, סעיף 3 לחוק הירושה, סעיף קטן א', כל מי שהיה בחיים במות המוריש קשר לרשת אותו. כלומר בזמן שאבא נפטר ויש מה שנקרא אדם שהוא בחיים, לא משנה מה גילו אבל הוא בחיים, אז הוא יורש. ואותו דבר כשאמו נפטרת. אבל למרות הסעיף הזה שכאמור הוא לכאורה ברור, ההלכה שהקדימה את הסעיף הזה באלפי שנים הצליחה לא רק לבטא בעוצמה ובתמציתיות דברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר יסודיים, שנתנו פתח למורי ההוראה לדון בצורה הרבה יותר מעמיקה מאשר השופטים על בסיס החוקים הלקוניים הללו. ובמשנה אנחנו יודעים שנאמר במשנה שתינוק בן יומו נוחל ומנחיל. תראו איזה משפט תמציתי, תינוק בן יומו נוחל ומנחיל. נוחל זוכה בירושה, מנחיל מוריש. איך תינוק בן יומו מוריש? מה יש לו כבר להוריש? ואז הנה דרך המשפט המאוד מתוחכם הזה אמרו חכמים בתלמוד ובעקבותיהם הפוסקים, לו יצויר מקרה כזה, ויש מקרה כזה, ולא מזמן קראנו פרשיות השבוע על רחל אמנו. רחל אמנו הקשיתה בליטה, ובשעה שילדה את בנימין היא נפטרה, נסתלקה מן העולם. עכשיו נתאר לעצמנו שאלמנה בישראל קראה ללדת ובעת ליטה את בנה היחיד, נפטרה בעת ליטה, והוא יצא לאוויר העולם אותו תינוק. אבל הוא יתום, הוא יתום מאביו כמו אביי, הוא יתום מאביו עוד לפני שבכלל יצא לאוויר העולם, ועכשיו יתום מאמו בדיוק משעת הלידה. והנה מה קורה במקרה כזה, אותו תינוק בן יומו נפטר באותו יום. אותו תינוק בן יומו, אומרת ההלכה, יורש מאמו את נכסיה. ועכשיו שימו לב, וכאן מגיע רבותיי החיבור הנפלא בין חושן משפט ובין מה שנקרא מכון פועה, השיתוף הפעולה בין שני הגופים הללו. באותו יום רבותיי הוא יורש את הנכסים של האמא, ומיד מתחיל להיות ויכוח גדול מאוד. יש לאבא המנוח גם בנים מאישה אחרת, בנים מאישה אחרת, והם אחים, הם אחים מאב של העובר הזה שנפטר. באה משפחת האמא ואומרת, כל המיליונים שאנחנו נתנו לקנדוניה, עכשיו יעברו בצינור המוביל הארצי אל אחים שהם אחים שלא מאבא ולא מאמא, למשפחה אחרת לחלוטין. מי זוכה? אומרת ההלכה, הוא נוחל ומנחיל. אם האמא נפטרה לפניו, אכן הוא נוחל את הירושה, ומשם מי שיורש אותו זה יורשיו. מי הם יורשיו? לא הורי אמו, לא דודיו מאמו. מי שהם יורשיו זה אחיו, זה דרגת הירושה הקרובה ביותר, האחים מאבא. ראו גם ראו כיצד באמת בצורה מאוד תמציתית ההלכה מצליחה להגדיר דברים אשר מביאים אותנו לתובנות הרבה יותר עוצמתיות בעניין זכות הירושה. ומכאן רבותיי אל העובר, אל העובר אשר הוא יורש. אם העובר אביו נפטר כשעדיין הוא ברחם אמו, אבל לאחר זמן, ברוך השם, הוא נולד חי לאחר זמן, מוסכם גם על דעת החוק וגם על דעת ההלכה, כי אכן באמת הוא יורש, למרות שבמות אביו עדיין הוא היה רק ברחם אמו. הנה באמת, אנחנו יכולים לראות בשקף בסעיף קטן ב' כיצד נאמר מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש. משמע, הוא היה ברחם האם בזמן שהאבא נפטר. יש בעיות קשות מאוד שלא כאן המקום, אולי בהזדמנות אחרת, בעזרת השם, כן ירבו כנסים כאלה, על ביצית מופרית. אם אכן באמת שותלים אותה לאחר המוות, לאחר המוות של האבא. ואז ההיריון מתחיל בכלל לאחר המוות. אבל לא כאן המקום, כי בסך הכל הזמן הוא קצוב למדי. אז כאמור, הנה, לכשהוא נולד, הוא יורש. ובאמת, מבחינה הלכתית, יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי אם עובר זכאי בירושה. אבל ראו זה פלא, כולם מסכימים שבאמת אם הוא נולד, הוא זכאי בירושה. כל הדעות בפוסקים. ואז מה יוצא? יוצא שבעצם פוסקי ההלכה שנחלקו בדבר הזכות של עובר אם הוא יורש, המחלוקת היא לא לגבי אם לאחר מכן נולד, אלא לגבי ירושתו בעודו ברחם אמו. ואנחנו תכף נראה לגבי המשמעויות של הדברים האלה. מטבע הדברים נצטרך לקצר בגלל זמננו, אבל נראה ממש בקצירת העומר את הדבר הזה. ואז מה יוצא? לפי החוק, תראו, פרוץ, עובר ברחם אמו, אנחנו מקדמים בברכה את מורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל שעבר, הראשון לציון, הרב בקשי דורון שליטה. וכן, כאמור רבותיי, אז הנה ככן, המחלוקת בין הפוסקים מתייחסת לזכותו של העובר לירוש במצב דברים שהוא עדיין ברחם אמו. בעוד שלפי החוק, הירושה מתגבשת רק לאחר המוות ולא לפני כן. שוב, בגלל הזמן, אני מקצר ואתן שתי נפקויות לעניין הזה. למעין נפקא מינה שיש מה שנקרא זכות העובר בירושה כשעדיין הוא ברחם אמו. הנה צורו רבותיי, אם הגר שמת ובלי יורשים, יש הלכה מפורשת, כיוון שכל גר שמתגייר כקטן שנולד דמי, אז אין לו יורשים כלפי מעלה, אבותיו הביולוגיים וכל אלה, אלא רק כלפי מטה. דהיינו, אם באמת זכה שיהיה לו ולד, אז היה ולד יורש, אם לא, לא. והנה רבותיי, גר נסלק מן העולם, ולא ידעו שאשתו בהיריון. והואיל וההלכה קובעת שגר שנסתלק מן העולם ואין לו יורשים, נכסה ומפקר, כל הקודם זוכה. נקבע בהלכה רבותיי, שאם אחר כך נודע שאשתו בהיריון והיא ילדה, חייבים מוריי ורבותיי להחזיר את מה שבזבזו מהנכסים, להחזיר רבותיי לעובר הזה, כי התברר שהעובר זכאי בירושה. ומכאן נבין, הנה בואו ראו, מה קורה אם יש אדם שנפטר ויש לו יורשים. בא חלק מן היורשים, יש שם מפעלים, יש שם דירות, יש שם פרדסים, יש שם קרנות כספיות. אחד היורשים מאוד חרוץ, הלך ולקח קרן כספית, השקיע אותה, ויש הרבה כספים נולדים. הוא ידע להשקיע בקרנות כאלה שמאוד מרוויחים. או הפעיל את המפעל ויש ייצור נפלא, הרבה ייצור כתוצאה מכך. אומרת ההלכה, אם הוא פיקח, הוא אומר להם, לחם, לשאר היורשים, מה שאני עושה אני אוכל. ואז הוא זכאי בפירות, לא הם. בקרן כולם שווים, אבל הוא זכאי בפירות. לא כן לגבי קטנים יורשים. לגבי קטנים יורשים, מסכנים, מה הם מבינים, מה הם יכולים לעשות? לגביהם, כל מה שהוא משקיע, רבותיי, זה לאמצע. והם נהנים מההשקעה. לכאורה, מדובר על קטנים שכבר נולדו. אבל, מה דינו, רבותיי, של יורש, אשר היה ברחם אמו, ואביו נפטר כשהוא עדיין ברחם אמו, ואחר כך הוא נולד, אבל בנה דבנה, כי סוף סוף יש תשחייר חילדה, ומה לעשות? שחודש לפני ההסתלקות של האבא, אז היא נכנסה להיריון, והנה יש 8 חודשים, ובשמונה חודשים, האח הבוגר היורש, השקיע השקעות, והניב הרבה תנובות, והניב הרבה תנובות, הרבה פירות מכל העניין. אז אם כן איפה, מה עושים במקרה כזה? ברור מעל לכל ספק, שגם בזמן שהיורש הקטן לכשנולד, הוא יקבל גם מהרווחים של זמן הירושה. והראיה רבותיי, הגר, שהרי הגר שאנשים בזבזו את נכסיו בזמן שעדיין האישה הייתה בהיריון, ורק לאחר מכן הוא נולד, רואים מכאן שאכן באמת, והם מחזירים לו גם נכסים של זמן ההיריון. ללמדנו שהיורש כשהוא נולד, הוא זוכה למפרע, הוא זוכה למפרע. ואם כן, ההלכה מגנה על הזכות של היורש מבחינה נכסית הרבה יותר מאשר בחוק. וכיוון שהם עותתים לי שעליי להזדרז, אדלג, אתם יודעים שכהן גדול שעומד ביום הכיפורים אומר יותר משקראתי בפניכם כתוב כאן, אז גם כאן אומר, אקפוץ אל העניין של ההגנה על החיים. ההגנה על החיים, אני כבר אמרתי, מן המפורסמות בהלכה, אין צורך לבוא ולומר שבהלכה מגנים מאוד מאוד על חיי העובר. אפילו המקלים ביותר, הפוסקים המקלים ביותר בהפלות מחותיות, הם הרבה הרבה יותר שקולים מכל הקלות דעת שנוקטת הוועדה למתן היתרים בביצוע הפלות. אבל בואו ראו רבותיי, הנה יש בעלה, אישה בהיריון, איך קוראים? כמובן, האבא כבר נסתלק מן העולם. ויש ירושה. אבל את זכאי בירושה. היא בחיים. לתאריך ימים. היא יולדת את הבן, והיא רוצה לבצע הפלה. קם קרוב משפחה ואומר, סליחה, אני מבקש מכבוד בית המשפט למנות אפוטרופוס לעובר, כיוון שהשיקולים של האמא הם לא שיקולים בריאותיים כביכול, אלא נכסים, היא פשוט רוצה להשתלט על כל הירושה, ולכן היא מבקשת ביצוע הפלה כדי לשלול ממנו את זכותו בירושה. בדמים בדמים נגעו. רבותיי, זוהי טענה משפטית כבדה מאוד, וכל עורך דין שילך על בסיס זה הוא יצליח, כיוון שבית המשפט המחוזי בראשותו של שופט בזן בדימוס פסק, בשעה שזוג באו אליו, הייתה זו אמא בהיריון שהייתה בהיריון עוברת מחוץ הנישואין, והעובר היה זקוק להרבה טיפולים רפואיים, הוא נתן הוראה למנות אפוטרופוס כדי לתבוע את האבא שמחוץ הנישואין בלשלם דמים, דמי תרופות של העובר. עכשיו יתרה מזו רבותיי, כבר בפסיקה בארצות הברית, וזה מגיע גם לישראל, שזכאי עובר לתבוע, ממנים לו אפוטרופוס, לתבוע את הנהג שהרג את אביו מולידו מפרנסו כדי לשלם לו פיצויים עבור הפרנסה שלו. יתרה מזו, יש פסיקות מודרניות שממנים עובר, אפוטרופוס לעובר, כדי שזה יתבע את הגניקולוג אשר טיפל באמו בזמן הריונה ופגע בבריאותו של העובר והפוך אותו לאינבליד. ואם כן, איפה? אם זוהי המציאות מבחינה משפטית, בוודאי ובוודאי שעכשיו צריך לסלול את הדרך, אם לא על ידי חקיקה, בטח על ידי דרך על ידי בית המשפט, ולומר שאין עוד ליצור את ההפקרות הזו שהוועדה הזו נוהגת בה. דעו רבותיי, הוועדה הזו, ורק בגלל קוצר הזמן לא הערכתי, הוועדה הזו נוהגת הפקרות, ובית המשפט נתן לה את כל הגיבוי המלא. אבא אחד התנגד לביצוע ההפלה, האמא רצתה הפלה, אבא לא התנגד, בשיקולים מאוד מאוד ענייניים, זה לא רצתה הוועדה אפילו לשמוע אותו, לשמוע אותו. הלך לבג"ץ, בית המשפט העליון ברוב קולות, שניים נגד אחד, אמרו, צריך לשמוע אותו, אבל הוועדה יודעת את דברי מי לקבל. כלומר, כאילו איתות, תביאו לו לשמוע על מנת שלא יטען שלא שמעו אותו. וכך היה, שמעו אותו רק בהוראת הבג"ץ, רק שמיעה של נימוסין וביצעו את ההפלה. כלומר, אין מעמד לאבא בנסיבות האלה. לעניות דעתי, אם לא יתוקן הזה, העניין הזה על פי חוק, אפשר לתקוף תקיפה משפטית ואפילו ברמת הפסיקה, למנוע את ההפקרות הזו, שגם באמצעות החוק נגן על חיי העובר, כפי שאתם נוהגים. בדרך אגב, אגלה לכם שהאפוטרופוס יכול להיות לא רק קרוב משפחה, אלא גם תאגיד, ואם ישאלו אותי, אמליץ על מכון פועה כתאגיד, שיהיה אפוטרופוס על העוברים הללו. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו אכן ללכת ממכון פועה למכון של משפט התורה והצדק.
אנחנו מודים לרב רצון הרוסי על ההרצאה המאלפת שמחברת עולמות, עולם של חושם משפט, עולם של יורה דעה, עולם של מכון פועה, עולם של משפט אזרחי. אולי רק להוסיף הערה מעניינת על דברים שהרב דיבר עליהם. צריך לזכור שלמעלה מ-95% מהפניות לוועדה להפסקת הריון של עוברים, אומרים, צריכים, למעלה 95% מהם נענות בחיוב, וממש מיעוט קטן מזהר הוא זה שניצל מהחלטות הוועדה.